הרב בני לאו.
מזמור קוף-קף מכניס אותנו ל-15 מזמורים שהם שירי המעלות. שירי המעלות כחטיבה, כיחידה שלמה, בדרך כלל נלמדים בתור שירים ששרו הלוויים בעומדם על מדרגות בית המקדש. 15 המעלות זה 15 המדרגות שבין עזרת הנשים לבין עזרת ישראל. וככה רגילים לקרוא את המזמורים האלה עם אוזן קשובה אל הלוויים שעומדים ושרים בבית המקדש, לקראת העולים לרגל, שירי ירושלים, שירי ציון, שירים שכולם קשורים איכשהו לבית המקדש. אבל דווקא המזמור שלנו, המזמור שפותח את הקובץ, מזמור קוף-קף, בכלל לא מתאר את החוויה הזאת. מזמור שעניינו התמודדות של המשורר עם שפה רעה. הציל הנפשי, אומר המשורר, משפת שקר, מלשון רמייה. מה ייתן לך? מה יוסיף לך לשון רמייה? הוא מתמודד מול לשון רעה, מול ניסיון של פגיעה בו דרך הלשון. ואז הוא אומר את הפסוק, פסוק ד', חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. התיאור הזה שהלשון הרעה דומה כמו חיצי גיבור שנונים או כמו הגחלים של הרתמים, הדימוי הזה נלמד בתלמוד הירושלמי באופן מאוד מעניין. ירושלמי מסכת פאה אומר כך, כלי נשק, כלי זין, מכה במקומו. נכון, תחשבו על הדימוי של גיבור המחזיק חרב בידו, במקום שבו נמצא הגיבור, שם נמצאת החרב. אבל אומר הירושלמי, כלי הנשק מכה במקומו, זה הלשון מכה למרחוק. ואותו דבר הוא אומר על הגחלים. הגחלים קבעו מבחוץ, קבעו מבפנים. ואלו, אף על פי שקבעו מבחוץ, לא קבעו מבפנים. בעצם טוען הירושלמי שהפגיעה של הלשון, הלשון הרעה, שונה בשני ממדים מכל נזק אחר שאדם עושה לאדם. הממד האחד הוא ההיקף. נכון, אם אדם מכה את חברו או פוגע ברכוש שלו, אפשר למדוד את הפגיעה. יש לזה הערכת נזק, יש לזה שומה. פגיעה של מילים, אומר הירושלמי, הפגיעה הזו דומה לזריקת חץ מרחוק. אתה לא יודע איפה פגעת, אתה לא יודע כמה פגעת, דבר שבכלל לא מדיד, אי אפשר לתת לו שומה. המילים הרעות שלך עלולות להתגלגל הרבה הרבה מעבר לכל הדמיון של מה שאתה מדמיין. שנים רבות אחרי הפגיעה, החץ שלך עוד יכול לשוטט באוויר ולהרעיל אותו. זה ממד אחד. הממד השני, אומר הירושלמי, זה העומק שלו. כשאני פוגע בממון, שילמתי, התפייסתי, לחצנו יד, אני יודע את היכולת שלי להגיע לסיום. אבל כשאתה פוגע בשם של האדם, זה לשון הרעה שפוגעת בשם של האדם האחר. אומר הירושלמי, מפרש את הפסוק שלנו, גחלי רתמים, אף על פי שקבעו מבחוץ, לא קבעו מבפנים. המסורת ההלכתית שלנו מכירה בכך שהרבה דברים אדם יכול למחול, אבל הוא לא יכול בשום אופן למחול על פגיעה בשמו הטוב. גם כשאדם רוצה, הטענה ההלכתית שראשיתה במשנה וסופה בספרות ההלכה, טענה הלכתית אומרת, על פגיעה בשם אדם לא מסוגל למחול. כך למשל כותב רבי משה איסרליש, הרמ"א, בהלכות יום הכיפורים. הוא כותב, אם הוציאו עליו שם רע, אינו צריך למחול לו. וההלכה הזאת היא כמובן יישום של חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים בפרשנות של הירושלמי. מה נגיד אנחנו בעולם הווירטואלי שלנו? הפגיעה של חיצי הגיבור היא כל כך זמינה, לחיצה קלה על המקלדת והחץ יצא לדרכו. מי יודע את ממדיו, מי יכול לשער לאיזה קצוות עולם הוא מגיע. הקלות הבלתי נסבלת של הפגיעה בשמו הטוב של אדם, במעמדו, באינטימיות שלו, גורמת לזילות כל כך גדולה בשמירת ההלכה הזאת. לא התכוונתי, דבריי יוצאו מהקשרם, ועוד כהנה וכהנה מילות הדיפה של כתב אישום על פגיעות רעות של מילים כל כך קלות. שמירת לשון תמיד הייתה, מאז ומעולם, משימה כל כך קשה. היום עם הנגישות הבלתי מוגבלת של הידע, ועם החשיפה המוחלטת של אדם לכל אתר, זה כמעט משימה בלתי אפשרית. ועוד יתרון יש לבעלה, החץ השנון אצלנו, כן, חיצי גיבור שנונים, לא רואים פנים. נכון, כשאתה מטיל מרחוק, אתה לא רואה פנים. אתה יכול לפגוע באדם שלא רק שאתה לא רואה את פניו, אתה לא יודע אותו. פגישה של אדם עם אדם, פנים אל פנים, תמיד, תמיד מרסנת, תמיד מקרבת את העומק, מראה לנו את הקווים האישיים, האינטימיים של האדם. אתם זוכרים את אחי יוסף, שהם רואים אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, רק שם, מרחוק, הם גזרו את דינו למוות. אם הם היו רואים את פניו, אם הם היו שומעים את קולו, לא היה שום סיכוי שהם היו משליחים אותו מעל פניהם. כנראה שהתיקון הגדול שאותו אנחנו צריכים ללמוד מהמזמור שלנו, זה ראיית פנים, שמיעת קול, מגע של אדם עם אדם. כשנמצא בקרבה, כבר לא נשתמש בחיצים, אלא במיתרי הקול. שמה, במקום שיש דיבור, שמה מתחילה להירקם אחווה, וממנה אפשר לצפות, לקוות, ששלום גדול ייווצר בין אדם לאדם.